עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר. מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר ותוכנית של עצות מהחיים. אנחנו עם אורי כהן ועם שלומי פולק המפיק. בטח אתם סקרנים לדעת כמה כסף נאסף כמתנה לזוג שעליו סיפרתי בשבוע שעבר. אז בינתיים לא סופי, הסכום עומד על 6,000, עם ה-500 שלי זה 6,500. אנחנו רוצים להגיע ל-10,000, בסדר, כל סכום הוא יהיה טוב. בינתיים זה, אנחנו, מי שעדיין פספס, אנחנו מדברים על החתן והכלה שהרסו להם את החתונה, נתנו להם קנס של 10,000 שקל. אנחנו רצינו, נתנו באמת כל הכבוד, 50 שקל, 50 שקל, 100 שקל, 200 שקל. זה מה שאספנו. אז אני אגיד פה את הטלפון 0799-148-999. או 052-82-500-72, ובזה אנחנו מאמינים שהשבוע אנחנו ניתן לחתן וכלה את המתנה של עצות מהחיים, של התוכנית של המאזינים. יש לנו סיפור נחמד מאוד מאוד יפה שככה הגיע אליי, אבל לפני כן אני רוצה ככה לפתוח את התוכנית בשיר שכתב ידידי המטפל הרגשי מרדכי רוט, שהוא גם מטפל רגשי מאוד מאוד מקורי, וגם כתב איתי כמה ספרים, 10 דקות לבריאות שלך, 10 דקות לרופא, הכי חזק שיש אחד, הכי חזק שיש שתיים, שזה בעצם CBT לילדים. אבל פעם הוא כתב שיר עם שם מאוד מוזר, זה לא מנשה. ככה קוראים לשיר, והשיר הוא בעצם סיפור. הסיפור הוא כתב ילחין בעקבות סיפור על רבי אושר פריינד. פעם מצאו את רבי אושר פריינד צועק ביער 6 שעות, זה לא מנשה, זה הוא. לא הבינו מי זה מנשה ומי זה הוא. מפה לשם התברר שמנשה הוא יהודי שגנב מרבי אושר כסף רב שיועד לעניים. רבי אושר פחד שתהיה לו טינה על מנשה, לכן יצא ליער וצעק, זה לא מנשה, זה הוא, זה הקדוש ברוך הוא, מנשה הוא רק שליח. אז זה לא מנשה צירף רות את חברו מנה קלרינט דוד קליגר, שאנחנו לא נשכח שהוא היה פה שנים טכנאי המיתולוגי, המפיק, סליחה, לא טכנאי, מפיק של התוכנית הזו. הוא קלרניסט הידוע, הוא הוסיף צלילים יהודיים ייחודיים לשיר, ואפילו עשו קליפ מיוחד שאפשר לראות את זה ביוטיוב. אז ככה, שימו לב למילים, אף אחד לא יכול לעשות לך כלום, לא טוב לא רע, רק השם יתברך. אף אחד לא יכול לסחר כלום. קיינר קנגור נשטון, נשלחת, נשגות, דור בשפר עליין, הכל הקדוש ברוך הוא. זה לא אברהים מלא, זה לא להיבלה, זה לא דוד, זה לא מוישה, זה לא מנשה, זה הוא. זה לא שכנים, או חברים, או אישה, או ילדים, זה לא מנשה, זה הוא. זה לא ברוך, זה לא זרח, זה לא דוד, זה לא מוישה, לא מנשה, זה הוא. זה לא שכנים, חברים, אישה, או ילדים, זה לא מנשה. זהו, הקדוש ברוך הוא. האמת היא שמוטי רוט לשיטתו, השיטת רוט הידועה בכל מיני תחומים, שאתה זכיתי באמת להיות איתו ולהעלות לכתב בספר הכי חזק שיש, שבעצם מלמד אותנו איך להתגבר על הקשיים, איך לדחוף מחשבות שקרניות, איך לחשוב מחשבות טובות. אז הנה, בואו נשמע את זה לא מנשה, זהו. בשבוע הבא, מחר, איזה בשבוע הבא, עוד 24 שעות בחירות בארצות הברית. דוגרי, אני מאוד הייתי מודאג, אבל אחרי שמעתי את השיר אני יודע, זה לא מנשה, שזה לא טראמפ, זה הוא. בוא תתחיל מההתחלה.
פעם עצרו את רבי אושר פריינד צועק ביער 6 שעות, זה לא מנשה, זה הוא. ולא הבינו מי זה מנשה ומי זה הוא. מפה לשם התברר שמנשה הוא יהודי שגנב מרבי אושר כסף רב שיועד לעניים. דבושר פחד שתהיה לו טינה על מנשה, ולכן יצא ליער וצעק, זה לא מנשה, זהו, זה הקודש ברוך הוא, מנשה הוא רק שליח. אף אחד לא יכול לעשות לך כלום, אף אחד לא יכול לעשות לך כלום, לא טוב ולא רע, לא טוב ולא רע, רק השם יתברך, רק השם יתברך, אף אחד לא יכול לעשות לך כלום. קיינר קנדיר גורנשטיין, קיינר קנדיר גורנשטיין, נשלח מנשקית, נשלח לא דוד, לא מיישה, זה לא מנשה, זהו, זה לא שכנים, חברים, אישה או ילדים, זה לא מנשה, זהו.
טעמים חדשים לשמוח. כל חי והטעמים החדשים של מילקי, כיפקף וטורטית מזמינים אתכם להיות תמיד בשמחה. עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר, ספרו לנו מה דווקא בתקופה הזו מצליח להשאיר אתכם תמיד בשמחה, ותוכלו לזכות בפרס מתנת מילקי. זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי, שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובשמירה על בריאות החניכיים. למה לסבול? מצחצחים באורביטול.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
דורש טוב. 2000 עמודים של פנינים, משלים וסיפורים. המיטב שבמיטב של גדולי הדרשנים על חומש בראשית. להזמנות ומשלוחים חייגו 1-599-581-581. ניתן להשיג גם ברשת יפה נוף ובחנויות המובחרות. 1-599-581-581.
אם בא לכם קצת להמתיק את השגרה, קחו כפית ויש גם תוספת. תשמחו, העולם יחייך חזרה, חיוך מלא בשוקולד קצפת. אווירה סוחפת, תמיד בשמחה. שוקולד קצפת, תמיד בשמחה. חיצו פה גם תוספת, תמיד בשמחה. מילקי, תמיד בשמחה. מילקי.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת ולצ'יין? הרב פנחס ולצ'יין מירוחם נפטר והשאיר 7 יתומים רכים בביתו, מתוכם תינוקת בת 5 חודשים, וזאת אחר שחוו שכול בפטירת בנם לפני זמן מה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
אתם או ילדיכם סובלים מחרדות או דיכאון עקב המצב? בשלישי הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בנושאים התמודדות עם חרדות, דיכאון ועוד. יום שלישי הקרוב ב-11 בבוקר כאן בכל חי. עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.
תושב חיפה, פנסיונר מזה כמה שנים, ולאחרונה התוודעתי לסיפוריך במגזין הידברות ובמקומות אחרים. שם הבנתי, גם אתה יליד חיפה, למרות שמפרידים בינינו 10 שנים. יש לי סיפור בשבילך, גם כסופר ובפרט כחיפאי, ייתכן שתכיר חלק מהנפשות הפועלות, חלק מהסיפור אני זוכר מילדותי, את החלק האחר השלמתי עם התעניינות ומתחקור של חלק מגיבוריו. משפחתי התגוררה בנווה שאנן בחיפה, השתייכנו לזרם הדתי-לאומי שהיה זרם היחיד בנווה שאנן באותם ימים, חוץ מהחילונים. על פי זיכרוני הייתה רק משפחה חרדית אחת בכל רחבי נווה שאנן, משפחת טופורוביץ', שעליה הייתי רוצה לספר. לאבי המשפחה קראו שלמה טופורוביץ', הוא נולד בעירה אישי שוק הסמוכה לרדין, התייתם בגיל 10, בשלב מסוים הוא היה תלמיד של חפץ חיים, וגם למד עם בנובר דוקים רבי ישראל, רבי יעקב ישראל קניאבסקי, המכונה הסטייפלר. בשנת 32, עוד לפני מלחמת העולם השנייה, 16 שנה לפני הקמת המדינה, ביותו בחור, עלה לארץ והתקרב למרן החזון איש. בשנת 1935 התחתן עם תהילה לבית בורנשטיין, היא הגיעה לארץ עם אמא שלה, אך זו לא מצאה כאן את המקום, חזרה לפולניה, ושם נספתה על ידי הנאצים עם מחשימה. רן החזון איש זצ"ל ראה מולו איש עשייה, וחל לשלוח אותו לכל מיני מקומות שבהם לא הייתה קהילה חרדית. הוא הקים בתי כנסת בהרצליה, בהוד השרון, ואז שלח אותו החזון איש להקים מקום תורה בחיפה. בשכונה אצלנו התבטחו שהוא כנראה הגיע לצד הלא נכון של חיפה, כי בהדר הכרמל הייתה קהילה חרדית קטנה של סרט ויז'ניץ, ועוד כמה משפחות חרדיות כמו משפחת ולדר וריזל, סבכה מצד אמך. אבל נווה שאנן, אז זה נראה כמו בדיחה בלתי מוצלחת. אני זוכר שלושה מילדיהם ששלמו תהילת בורוביץ', יצחק שהיה גדול ממני, אמנואל בן גילי ועמיחי שהיה קטן ממני. למעשה בתחילה למדנו ביחד באמת את הספר רמב״ם בשכונה, אך לאחר מכן הם נשלחו כמדומני לתלמוד תורה, תורת אמת בחוב בן בבא, באדר הכרמל, ומאז לא היה לנו קשר ישיר, אבל הם הסתובבו בשכונה, יהודי בודדים. כל הילדים ידעו שאמנואל ועמיחי מסתובבים קבוע עם שלוש כיפות באלקוט, כי תמיד יעיפו להם נערים חילונים איזו כיפה באוטובוס או ברחוב. אנחנו, הילדים הדתיים לאומיים, לא סבלנו מהשנאה הזו. משפחת טופורוביץ' הייתה משפחה ענייה, אך זה לא הפריע לשלומו לפתוח בית כנסת מברזנט ולקושש לעצמו מניין מתפללים. לזוג טופורוביץ' היו שמונה ילדים, שלומו התפרנס כמורה בבית ספר מוריה. בשלב מסוים חלה בדלקת פרקים ונאלץ לנסוע לחול לריפוי. הוא לא בזבז זמן, הקים בחול אגודה שמטרתה להקים מקום תורה בנווה שאנן. שם הוא הצליח לגייס קצת כסף, לבנות צריף בשביל את הכנסת, ברחוב בן ארצי 27, צמוד לווילה של משפחת למד. שעוד נגיע אליה. בשנת 1961 עשו אבן פינה לישיבה. לישיבה? איזו ישיבה? ישיבה שהוא רצה להקים. משפחת למד היו אנשים חילונים שלא סבלו דתיים בכלל וחרדים מפרט. הם עשו כל מה שהם יכלו לעצר את צעדיו של שלמה טופורוביץ'. וכשהוא החל לבנות את הישיבה שלו, הם גמרו אומר שלא לאפשר לו את זה. וכשהוא חפר את היסודות, הם באו בלילה ומילאו אותם. אז הוא חפר ומיד יצק בטון, אבל בלילה הם שברו את העצים וממוטטו את היציקה. כל השכונה ראתה את המאבק הזה ולא התערבה. חיפאים הם לא אנשים שיודעים ללחם. אבל היו כמה שבאו לרב טופורוביץ' ושאלו אותו למה הוא לא פונה למשטרה? וזה אמר שהוא בכלל לא מעלה על דעתו לעשות כך. אני הייתי קרוב למרן החפץ חיים, אמר. והוא היה אומר וחוזר ואומר, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. אני אעשה את ההשתדלות שלי, ואם הקדוש ברוך הוא ירצה, תהיה כאן ישיבה. ואם לא, אז לא. מה שבטוח, אני לא הולך לריב עם אף אחד, גם אם הוא רב איתי ועושה לי נזקים. צריך לזכור את המשפט הזה. זה היה אבן היסוד של הקהילה החרדית בנווה שאנן, והוא נר לרגליה עד היום הזה. בשלב מסוים בא אחד מילדי משפחת למד ואמר לאחד מילדי טופורוביץ' לעיני כולם, אתם תעשו סלטות באוויר, אבל ישיבה, ישיבה לא תהיה כאן. הבן של הרב טופורוביץ' ענה לו, אני יכול להבטיח לך שישיבה תהיה כאן. בקשר לווילה שלכם, עוד נחיה ונראה. הוא ניבא ולא ידע מה ניבא. בסופו של דבר הצליח הרב טופורוביץ' לבנות נדבך אחר נדבך את ישיבת זיו ישראל. שנים חלפו, שלמה ותהילה הסתלקו מן העולם, וילדיהם נטלו על עצמם להחזיק את מוסדות התורה בנווה שאנן. הם סייעו להקמת ישיבת כנסת בית אהרון בראשות הרב זורבין. אני לא אשכח שלטקס חנוכת הבית של הישיבה הגיע מרן הרב שח. זה היה ביקורו הראשון והיחיד בחיפה האדומה. את בית ההורים הקדישו הילדים למדרשה לנערות הנקראת בית תהילה. הילדים החליטו בינם לבין עצמם שהם רוצים מקום של תורה שבו ראש הישיבה לא יצטרך לאסוף כספים בחול, אלא הוא ילמד והם יאספו בשבילו. אמנואל שהפך לפסיכולוג התגורר בארצות הברית והשולח סכומי כסף להחזיק את הישיבה. אך בשלב מסוים התברר שהכסף הזה הוא מחובות שנטל על עצמו עד שלא יכול היה לעמוד בהם. עמיחי שהיה אברך שישב ולמד הציל לאחיו שאין ברירה, חייבים לנסוע לחול לאסוף כסף. יש שחושבים שלאסוף כסף זה קל, מה הבעיה? פשוט אוספים אותו. אבל האמת שאין מלאכה קשה מזו. יש אנשים שנולדו לזה, ויש אנשים שלא חשוב מה תעשה להם, הם לא יכולים לבקש שקל מהזולת. אמנואל ועמיחי טופורוביץ' היו בדיוק מהסוג הזה. למרות זאת, הם נסו לבלגיה, ושם החלו להיכנס לבתים. ולבקש כסף, הדבר היה קשה להם בצורה בלתי שלא תאמן. בכתובת השלישית או הרביעית הם הגיעו לגביר מפורסם. הם רעדו מפחד, הם לא ידעו איך בדיוק לגשת אליו. עמיחי מצא רעיון, נבוא, נתייעץ איתו איך להקים ישיבה ואיך נצליח לממן אותה, וככה אולי הוא יבין שאנחנו רוצים כסף. הבעיה שהגביר הזה או שלא הבין או שלא רצה להבין. ביקשו ממנו לייעץ, וזה בדיוק מה שהוא עשה. נתן להם דרשה ארוכה ששיקפה את משנתו הכלכלית, איך בונים עסק וביכן איך לא בונים. הוא באמת הקדיש להם איזו שעה, וכשסיים לנום אמר, אוקיי, אני מקווה שעזרתי לכם. עמנואל מסתכל על עמיחי, ועמיחי ועמנואל, שניהם לא יודעים איך ממשיכים מכאן. דקה של שתיקה מעיקה, והשיר שואל, אתם צריכים עוד משהו? עמיחי מביט לעמנואל, ועמנואל על עמיחי, והשניהם מתפוצצים מצחוק. אמרתי משהו מצחיק, נעלה והשיר, לא, חלילה, חככה, להפך ולהפך, ככל שהם ניסו, השניים לא הצליחו לעצור את פרץ הצחוק, למרות שידעו שהצחוק הזה הופך את כל מסר השנור הזה לבדיחה אחת גדולה. מפה לשם זו הפעם האחרונה שעמנואל או עמיחי או מישהו ממשפחת אורבורוביץ' הולך לשנורר. הם הבינו שיש דברים שהם פשוט לא יודעים לעשות. זה היה הרגע שבו עמיחי, היששכר, החליט להיות גם זבולון, כשהדגש הוא גם. עמיחי היה ונותר עד היום עברך שיושב ולומד רוב שעות היום, אך לממן את הישיבה שהקימו הוריו, החליט לשלוח ידו בשעות הפנאי בעולם המסחר. ראיתי פעם פירוש מקורי שלך לפסוק שמח זבולון בצדך ויששכר באוהליך. שהשירים צריכים להיות שמחים שאברכים יושבים ולומדים, כי אם יששכר המוכשר ואחד כתר יצא מעולה של תורה ויעסוק במסחר, מי שיפסיד יהיו הזבולונים, העשירים, לכן כדאי להם לתמוך באברכים שישארו בעולה של תורה ולא יתחרו בהם. עמיחי יוסף את כל חסרונותיו ומתחיל לחפש בית באנגליה. הוא מצא בית חריב, הלך לבנק, לקח הלוואה של 10,000 פאונד, קנה את הבית, שיפץ אותו, מחר בכפול, לאחר מכן החזיר את ההלוואה לבנק וחיפש בית גדול יותר. הלך לבנק, לקח 20,000 פאונד ושיפץ ונחקר בכפול, אחר כך לקח 100,000 והחזיר, אחר כך מיליון והחזיר, ואחר כך הוא קנה בניין שלם. בכל הזמן הזה יושב עמיחי ולומד בכולל במונסייר מגוריו, וכל הרווחים הוא שולח להחזקת הישיבה וגם להרחבת עסקיו. מכיוון שכעת יש לו כבר בניין על הראש, הוא שוכר מתווך מקומי שיהיה אחראי על השכרת עשרות הדירות בבניין. כאשר בינתיים הוא רוכש עוד בניין ועוד אחד, והגוי המתווך מנהל לו את העניינים. ובשלב מסוים החלו העניינים להשתבש. בעוד אורך חוש עוד ועוד נכסים, הוא הסתמך על דמי השכירות, לפתע החלה תנועה הפוכה של סוחרים. אנשים סיימו שכירות ולא חידשו אותה, ותחתיהם לא באו אחרים, עד למצב שההוצאות על הנכסים היו גבוהות על ההכנסות מסחירות. מתחשב בכך שמחצית מהנכסים היו מבוססים על משכנתאות, נשקף איום על עסקיו. ידיד נוסע לאנגליה ומהר מאוד מגלה שהגוי פשוט מעל. הוא בעצם הזכיר, פתח חברה אחרת והזכיר את הדירות בעצמו, תוך שהוא מדווח לבעלים שהן לא מוזכרות. וכך נוצר הבור הזה. הוא חוזר לעמיחי, מספר לו את זה ואומר לו, נכון שאנחנו פונים עכשיו למשטרה? לא, אומר עמיחי. מה לא? לא פונים. אז מה עושים? מוצאים פתרון חכם לעניין. והוא? אני הודיע לו שאני רוצה למכור את הנכסים, שיסיים מהר עם הסחירויות, וכיוון שממילא על פי דבריו יש סוחרים בודדים, הוא לא יוכל לדווח לי על אלה שהוא הזכיר ללא ידיעתי. הוא ייאלץ להוציא אותם, אולי אפילו לפצות אותם, ובשלב זה הפרד ממנו בידידות, והודה לו על שירותיו, ואפילו אבקש ממנו למצוא קונה לבניינים, ואז אכניס איש אמון שלי להזכיר את הדירות מחדש, ואני אתחרט על המחירה. מה עם הכמה מיליונים שגזל ממך? אני לא אריב איתו על זה. ומדוע? כי זה מה שאבא שלי שמע ממרן החפץ חיים. סור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורודפהו. אבא שלי התרחק ממלחמות ולא פנה למשטרה גם כשהרסו לו את היציקות של המבנה הישיבה. וגם אני לא הולך לעשות שום מלחמה על כלום. אבל בטח החפץ חיים אמר את זה על יהודים, לא על הגויים, ניסה ידיד את מזלו. זה היה טוב, אמר עמיחי בחיוך. ניסיון יפה מצדך, שמנה. כשאני אפגוש את החפץ חיים בפעם הבאה, אני אשאל אותו למה התכוון, אם רק ליהודים או גם לגויים. בינתיים, רמת הספק, אני מעדיף לא לריב עם אף אחד, לא עם יהודים ולא עם גויים. בתוך כמה חודשים הוציא עמיחי באלגנטיות ניהול הבניינים ידו של הגוי, וגם אם הוא חשד שיש דברים בגוי, עדיף לא לשאול שאלות בגלל שחשש שהתשובות שלו על זה יעלו לו הרבה יותר מהספק שלו. הם נפרדו בידידות. עברה חצי שנה, עמיחי חובש את הפצעים הכלכליים שלו, ואז הגוי מתקשר אליו שוב ומציע לו קרקע גדולה למחירה. המחיר אומנם זול מאוד, כעשירית ממחיר של קרקע שגמותה באזור. אלא מה? מדובר בקרקע מזוהמת מאוד. הרשויות אינם עתירות בנייה במקום לפני שיערך ניקוי יסודי, מה שמוריד את ערכה לאפס, מאחר שעלות הניקוי היא כמה מיליוני פאונד, הרבה יותר משוויה. ולמה שיקנה קרקע בלא הצדקה כלכלית, שואל אותו עמיחי? כי בלי הניקוי היא שווה פי חמש. ממה? מהמחיר שמבקשים. אבל צריך ניקוי, אמר עמיחי, ואולי פי עשר. אתה צודק, אומר הגוי. אבל אני מכיר אותך, וחשבתי שאולי בשכל שלך אתה תמצא דרך להתגבר על זה. עמיחי חשב על זה כמה לילות, ורכש את הקרקע. חצי שנה לאחר מכן מצא עמיחי חברה מיוחדת בפולין, שנקטה את הקרקע בשיטה מיוחדת בסכום נמוך ב-90% ממה שהעריכו מלכתחילה. שנה לאחר מכן מחר את הקרקע כנקייה, ובשל עליות מחירים שהייתה אז, הצליח להכפיל פי עשרה את השקעתו. בזכות ההתעקשות של הרב טופורוביץ' לא לצאת למאבק עם אותו גוי, קיבל מיד לאחר מכן פיצוי גבוה באלפי אחוזים, מזה שעליו הפצירו בו לצאת למאבק. הרווח באותה עסקה היה בסיס להקמת ישיבת נחלת הלוויים. שנמצאת פה, שמונה היום מאות תלמידים. כיום נווה השענן, השכונה בה גדלתי, שלא היה בה אפילו משפחה חרדית אחת, מונה מאות משפחות חרדיות. תת של מאות תלמידים, שאותו מנהל אחיך, הרב מאיר ולדר. שם התת, אגב, תהילת שלמה, על שם הרב שלמה טופורוביץ'. יש מדרשת בית תהילה, על שם הרבנית תהילה טופורוביץ', לנערות חוזרות בתשובה, כחזונו של החזון איש. בתי כנסת, מן ימין, וכמה ישיבות שבראשן נחלת הלוויים, ואם שאלתם את עצמכם מי הם הלוויים, ובכן ישיבה זו נקראת על שם משפחת הלוויים שהקימה אותה ואחראית להחזקתה, משפחת טופורוביץ'. קהילת החרדים בנווה שאנן נוהגת בדיוק כמנהג משפחת טופורוביץ', אפס התקלויות עם השכנים החילוניים, אפס מריבות ומאבקים, גם כשהדבר קשה עד מאוד. לאחרונה הוחלף בסייעתא דשמיא ראש העיר בחיפה, שהתנכל מאוד לקהילה, ותחתיו הגיעה ראשת עיר אוהבת יהודים, אוהבת דתיים, שמינתה לסגן ראש העיר את הסגן מיכי אלפר. הקהילה ששמרה על שקט ואיפוק במשך כל כך הרבה שנים, הגיעה למנוחה ואל הנחלה, נחלת הלוויים. ברוך השם הגענו למצב שמשפחת טופורוביץ' כבר לא יכולה לממן בכוחות עצמה את כל המוסדות, כי רבים הם, אך יותר ממחצית היא עדיין מחזיקה, והשאר בתרומות הציבור. כאן מסתיים הסיפור שלי על נער יתום בשם שלמה טופורוביץ', שהצליח בעזרת ברכתו של החזון איש, עם המון אמונה ועם אישיות נדירה, ששרה מירה ודבקה בטוב ומבקשת שלום ואף רודפת אותו, הוא הצליח יחד עם בניו ובנותיו, שאחד מהם הרבנית ברזל אחראית הכספים של הישיבה, להקים אימפריה של תורה במקום הכי לא צפוי, נווה שאנן. והווילה של משפחת למד, בטח אתם שואלים. אז ככה, היא נקנתה על ידי משפחת טופורוביץ' להיות חלק מהפנימייה לישיבת נחלת הלוויים, הצמודה. צחוק הגורל, שהחתימה נעשתה בין הרב עמיחי לבין אותו ילד שאמר לו בילדותם, תעשו סלטות, לא תהיה פה ישיבה. עמיחי כדרכו לא הזכיר לו את ההערה הזאת, וגם לא את תשובתו הנחרצת דאז. ישיבה תהיה בכל מקרה, בקשר לווילה שלכם. את זה עוד נחיה ונראה. ערב טוב לרב אלי פריינד, מנכ״ל מוסדות מירון, ככה נקנה אותך, נכון?
כן, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אז קודם כל אתה בן הקהילה.
כן, אני בן הקהילה.
לא רק שבן הקהילה, גם היית מנהל הקהילה שנים רבות, והיום אתה מנכ״ל, ממש מינוי די חדש, מנכ״ל...
ולאתר קבר
הרשב"י. קבר הרשב"י, לא מירון.
כן.
עכשיו גילוי נאות למאזינים, אלי הוא גם גיסי, הוא נשוי לאחותי, אבל אני באמת הסתייעתי מאוד בסיפור איתו, וגם מספר הסיפור, ומכל מיני אנשים בקהילה. אז קודם כל, אתה מכיר את משפחת טופורוביץ', היכרות מאוד מאוד טובה.
עוד שנים.
בוא תספר לי מה הסוד, קודם כל, משפחה שבעצם מחזיקה מוסדות שלמים שנים רבות, גם כשקשה, גם כשפחות קשה, כי היו שנים ממש קשות, שהנדלן ירד ועדיין הם שמרו מכל משמר. אתה היית שם. מה הזכות, מה הכוח של המשפחה הזאת?
תראה, זה קודם כל תופעה נדירה, אני חושב, בקנה מידה עולמי, הנושא הזה של אנשים שהם לא נותנים מעשרות, כפי שבדרך כלל בן אדם מרוויח כסף, נותן מעשרות, יש כאלה שיותר מזה ונותנים חומש, נותנים 20%. פה מדובר על משהו הפוך. זה אנשים שנותנים 90% ממה שהם מרגישים, ומ10% מזה הם חיים. זה משהו תופעת טבע נדירה, שאני לא נתקלתי בדבר כזה. הנושא של מילה, לעמוד במילה, זה דברים, אתה מדבר על מעל 30 שנה, ובלי עין הרע שהם שלחו ככה, זה, לא היה פה איחור של יום, אני מדבר איתך, במלגות לאברכים, במשכורות, בדברים, מדבר על...
שכחתי שגם חוץ מישיבה בבית ספר, גם כוילל בעצם, איך קוראים לכוילל?
כוילל, הכוילל של הרב במברגר, הגאון הרב במברגר, שזה הכוילל המרכזי, ויש פה עוד כוללים... מסביב לזה, של כולל הלכה, וכולל של הישיבה עצמה.
זה לא יומן חלום, הרי אני בתור ילד, אתה עוד היית בבני ברק, כשנית גיסי, התחתנת עם אחותי, אז הגעת לנווה שאנן. נווה שאנן היה מקום מחוץ לאופל, זה כמו אחוזה, כמו, אני לא יודע, חרדים לא היו שם, פשוט לא היו שם, אפילו לבקר לא הלכו, אין לאן.
באמת, אני אומר, זה דבר שהוא לא יומן, אני רוצה להוסיף משהו קטן שעוד היה בתקופה שלי, בציפור שבבית תהילה, איפה שהם גרו, איזה שכן קנה בניין צמוד ליד, ופשוט באישון לילה, פשוט עשה השגת גבול, ופשוט הרחיב את החצר שלו לכיוון החצר של משפחת טופורוביץ', באופן שגם זה היה עושה מצב שלא היו יכולים לבנות בעתיד, כי זה היה הורס את כל השביל של החנייה, שהיו רוצים לבנות שם בעתיד, וזה אזור מאוד מאוד יוקרתי, היה מדובר פה בנזקים שאי אפשר לתאר. מיד רצו ועשינו צו מניעה והכל, ובאמת השופט מיד הבין שמדובר פה פשוט באושת ובהשגת בול, והטיל עליו הוצאות של איזה, אני זוכר, 10-20 אלף שקל, ומיד אמר לפרק את זה ולהחזיר את המצב לקדמותו וכו'. באתי לעמיחי טופורוביץ', אמרתי לו, מה עם הכסף? מה, הכל נגמר? מה עם ההוצאות שלנו? עלינו הוצאות, כל ההליך. הוא אומר לי, תעזוב, אולי זה היה, אולי הוא לא הבין, אולי הוא לא ידע, אולי תעזוב, אני לא יודע אם זה על פי הלכה, צריך, תעזוב, הוא לא לקח ממנו את הכסף, הוא לא... זה משהו שאני רוצה שתבין.
אמרת, אמרת גם איזה משהו שהסברת לי בשיחה בינינו גם על, על הילדות שלו, משהו עם הציץ, משהו על לשמור על המילה.
כן, כן. הם לא היה להם שקל. מי שמכיר את בית תהילה, מדובר על בית של 50 מטר, גרו שם משפחה של 9 נפשות. זה אי אפשר בכלל לתאר את המושגים. לא היה להם גרוש על הנשמה, לא היה אוכל בבית. המיכה עצמו היה עובד בבין הזמנים בבטון, ומערבב בטון בבין הזמנים באתרי בנייה, וככה היה מרוויח כמה גרושים. עכשיו, יום אחד הוא תערב עם חבר שלו על איזשהו משחק בבית ספר, והוחלט שמי שמפסיד מביא לשני עציץ. עכשיו, עציץ זה היה דבר יקר, זה לא היה דבר שככה היה מקובל בכל בית. וטוב, המיכה הפסיד. הוא בא לאמא שלו, תהילה, זיכרונה לברכה, אמר לה, אמא, תקשיבי, אני צריך ככה בחצי גומגום, לא נעים לו, אבל הוא אומר, אני מבין את המצב הכלכלי, אבל אני חייב עציץ. אז אמא שלו הסתכלה עליו כמו לא נורמלי, מה אתה חייב עציץ? מאיפה אני עכשיו אגיע לך עציץ? מאיפה אני אקנה לך עכשיו עציץ? הוא אומר לה, תראי, אני אגיד לך את האמת, אני עשיתי התערבות עם החבר שלי, ואני הפסדתי, והוחלט שמי שמפסיד צריך להביא עציץ. הוא אומר, באותו שנייה, אמא שלו הלכה לחדר שינה, הוציאה מהארון את הארנק, נתנה לו כסף, נראה לו מילה, חייב לשמור על המילה, הוא היה בכיתה א' או ב', אתה רוצה את המילה מהפה, של עמיחי, כל מי שמכיר, זה מילה, זה, לא צריך חוזה, לא צריך לחתום שום דבר, זה 30 שנה, זה מעל 30 שנה, זה מילה שהוא מוציא מהפה, זה קודש קודשים, זה מושגים אחרים, זה דברים אחרים, אני...
אתה יודע, אני באמת מאוד נדיר, אני מכיר, פה בארץ אני מכיר אולי רק אחד שהוא עשיר גדול והוא מתנהג כמו אברך, ובאמת משפחת אוברוביץ' ועמיחה הם אברכים, נשארו אברכים, למרות שבאמת הצליח שוב בשביל הישיבה, אבל לממן, איך בן אדם מגיע למקום כזה?
זה הפשטות, אתה צריך להבין, הבת, אתה יודע שהבנות שלנו היו שם בשנה שעברה, הם חשבו שהם נוסעות לארצות הברית, הבת שלי והבת שלך, הבת שלי שירה והבת שלך טובי, כדי לנסוע לקמפ, להיות מדריכות בקמפ, אבל האמת היא שבינינו אנחנו שלחנו אותם כדי שיהיו שבוע את משפחת טופורוביץ', וזאת הייתה המטרה של הנסיעה, כדי שיראו מה זה אנשים שחיים, באמת זה משהו לא, שאנחנו לא מכירים, הנושא של הפשטות.
כאן אני רוצה להגיד משהו למאזינים, שאולי יעלה על דעתם, מניסיוני, שאולי מישהו רצה לעשות פה יחץ. היה לנו שיחה חצי שעה לפני השידור, שבו רב מיכאי טופורוביץ' ניסה להתחנן, שאני לא אספר שום סיפור עליו, לא ידע מה גם, ואני ממש, וכמעט, אפילו לא נעים להגיד לי את שמה, אני לא יודע מה לעשות עם התוכנית, כי זה מה, אתה מספר סיפורים עליי, והבעיה שלי, התוכנית שלך, לא אמרתי לו את זה, אבל אני ואלי פשוט אמרנו לו שזה חשוב לספר את המורשת של אבא שלו, רב שלוימי, לספר את ה... שאנשים ילמדו, שאנשים באמת יקבלו ויחכמו ויחקו את הדבר הזה, אז שיהיה ברור שאני ברור לי שמשפחת טופורוביץ' כל כך לא מתאים להם, אבל אי אפשר...
כועסים מאוד, כועסים מאוד, אני מאמין שהם מאוד כועסים.
הם לא יודעים לכעוס, אני לא...
הם לא יודעים לכעוס, בדיוק, אבל זה ברור שזה לא לרוחם, אבל אם יצא מזה איזושהי תועלת, אני רוצה, חיים, זה אפיזודה שאני זוכר, שהייתי פה מנהל הקהילה ומנהל הגנים, יום אחד קיבלתי טלפון משתו של רבי מיכאי מחנה, היא אומרת לי, אלי, תקשיב, יש איזה מישהי מצפת שרוצה להגיע לפה, איזה מישהי, רוצה להגיע, אמרתי, למה היא רוצה להגיע? היא אומרת, לא, היא רוצה לראות את הגנים פה בקהילה, ואני הייתי מנהל הגנים, אז תראה לה. טוב, לא התעניינתי כל כך, אמרתי, בסדר, אין בעיה, אני אראה לה. ואז מגיעה לפה איזה אישה ככה נשואה עם כיסוי ראש, עם בעלה, מספרת לי, אנחנו גרים בצפת, יש לנו 6 ילדים, ואנחנו שוקלים אולי לעבור לחיפה, ורצינו לראות את הגנים. אז אמרתי, רגע, מה את קשור למשפחת טופורוביץ', מה אתם קשורים? אז אמרתי לי, מה, טופורוביץ', טופורוביץ', זה כמו אבא שלי, מה זאת אומרת? אמרתי לה, מה זאת אומרת? לא הבנתי מה את אומרת. אז אמרתי לי, תראה, אני הייתי ילדה, זרוקה ברחובות במנהטן, והגיע הרב ניסים יגן, זיכרונו לברכה, היה עושה סמינרים כאלה, בשבת לוקח את כל הבנות במנהטן בשבת לסמינר, מוצאי שבת, היה מחלק אותן למשפחות. עכשיו אותי, הוא חלק, זרק אותי, הגעתי למשפחת טופורוביץ' במונצי. היא אומרת, תשמע, הייתי שם קרוב ל-6 שנים, גדלתי שם בבית, עמיחי חיתן אותי, עמיחי קנה דירה, יש לה, אני גרה היום בצפת, אני כבר חזרתי בתשובה, אני כמו שאתה רואה אותי, יש לי 6 ילדים. עכשיו קצת היה לנו משעמם בצפת, אז דיברתי עם עמיחה, עם זה, אולי אנחנו נעבור לנפש שלנו, אז רציתי לבדוק את האופציה, אז רציתי לראות את הגנים. עכשיו, כאלה סיפורים, יש בלי סטוף של אנשים שהיו שם, זה לא יאומן. פעם אני רק רוצה לסיים בסיפור קטן, רציתי להגיע אליו לניו יורק, אז שאלתי אם יש מקום שם בבייסמנט, בזה, אז אני שומע אותו, אומר לאשתו, חנה, תגידי לי, הראשי והזה והזה שהיה פה, שהגיע ככה לפני חודש, הוא כבר הלך, הוא יצא כבר, יש מקום לאלי להגיע או לא? עכשיו, בן אדם גר אצלו בבית חודש.
הוא לא יודע מי זה אפילו.
הוא לא יודע אם הוא הלך עוד או לא, הוא לא סגור על זה.
מדהים, מדהים. טוב, הרב אליהו, אלי פריינד, אליעזר פריינד, אלעזר פריינד.
חיים, שמחתי לצורך החיכה.
ובאמת, איך אומרים, האיש הזה, היקר הזה, שלמה טופורוביץ', רב שלמה טופורוביץ', ומשפחת טופורוביץ', שירבות כמותם בישראל, אנחנו נשמע שיר שאת אוהב, וראינו כבניינו על הלוויים, וראינו כבניינו וסמכנו כתיקונו.
אמן, אמן, אמן.
ו... הטלפונים שלנו, אמן. הטלפונים שלנו זה 03-595-93-93, עוד פעם. 03-593-93, ואנחנו נצא תכף לפרסומות, ואתם מוזמנים לשאלות שלכם. סומת, ומיד אחר כך הטלפונים שלנו.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
אמריקה בוחרת נשיא, טראמפ או ביידן.
We are going to win 4 more great years in the white.
The days of Donald Trump's divisiveness will soon be over.
מערכת החדשות של כל חי בדיווחים שוטפים בזמן אמת. ביום שלישי בלילה, החל בשעה 2 לפנות בוקר, וביום רביעי בבוקר, משדר בחירות מיוחד בהשתתפות הכתבים וטובי הפרשנים, עד לתוצאות האמת בבחירות הדרמטיות ביותר שידעה ארצות הברית. המרוץ לבית הלבן. בכל חי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
ביבשי כביסה, במבצעי בלק פריידיי, במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
גם בכם בוערת אש הבמה? תקשיבו טוב! החלה ההרשמה לבית הספר המקצועי למשחק ואומנויות הבמה מבית אופר הלוי. מרצים מהמובילים ביותר, ליווי אישי, תוכנית מקצועית והכל בפיקוח רבנים ואנשי חינוך. התוכנית מיועדת לגברים ונשים בימים נפרדים מגילאי 18 ומעלה. לפרטים ולהרשמה 03-909-2124. חייגו 03-909-2124.
ביבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת שיף? הרב שיף נפטר והשאיר 7 יתומים רכים בביתו חודש אחרי שהסבא והסבתא נפטרו ביום אחד מהקורונה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
לבחור, נפיץ אותה הלאה והלאה. החיים הרי לא רק לבן ושחור, תזכרו יש קצפת למעלה. אווירה סוחפת תמיד בשמחה, שוקולד קצפת תמיד בשמחה, סופוגן תוספת תמיד בשמחה, מילקי תמיד בשמחה, מילקי.
לא מאמין,
אילו הנהג הזה רק היה מסתכל לפני שהוא יוצא לעקיפה, לא הייתי אף מהאופנוע.
רוכבי אופנוע, יש גורמים רבים לטעונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף, חפשו אסקרל בד.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.
אנחנו עם מאזין השון, ערב טוב.
הלו.
כן, שלום.
שלום, ערב טוב. קודם כל, תודה רבה על התוכנית, נהנים מאוד. שמי אהרון מירושלים. רציתי לספר לרב סיפור ששמרתי אותו כמה שנים, אבל הוא סיפור מדהים, מדהים, מדהים. לפני כמה שנים, אם הרב זוכר, נגיד 8-9 שנים, היה ביום חמישי בירושלים שלג שירד והרס גגות.
כן, אפילו היה בעיה להגיע לשבת אם איננו טועה.
כן, העירוב נפל, היה חשש עירוב נפל, ובאותו זמן הייתי בישיבה, שביום חמישי עושים פעילות שנוסעים להדסה עין כרם, זה הישיבה בבית ישראל. עכשיו נוסעים להדסה שזה בצד השני של ירושלים, והם חלקים לחולים שם, פופקורן, עם אלונים, ועושים להם שמח. עכשיו, שהגענו לשם, נסענו, היה ירד גשם, חשבנו, הודיעו לפני זה שירד שלג, אבל לא חשבנו שבאותו יום ירד השלג. אמרנו, אולי זה כאילו ירד בלילה, כי ירד בגשם, וגם אם ירד שלג, אז אנחנו נפוס את זה, נחזור חזרה עם המונית, כי לוקח זמן הזה שמתארם. טוב, העיקר הגענו להדסה, ואיך שנכנסנו, אז הרופאים, כאילו עושים את זה כל שבוע, הרופאים והאחיות והאנשים, כולם, מה, גם ביום כזה הגעתם? כאילו לא באנו ברגל, באנו בכל זאת במונית, אבל אולי בגלל שיש ציפייה לשלג, אז בסדר, ירדנו למטה, סיימנו את הפעילות אחרי שעה, ואז ראינו את הגרוע מכל, שלג בגובה שמחסה את הנעליים, אני מתקשר ישר למונית, אומרים אין מוניות. עכשיו, באותו זמן לקחתי את אחי הקטן איתי, ילד בן 11, שהוא בא אליי מתל אביב לעשות איתי שבת. אז רציתי להראות לו את הפעילות הזאת. והוא לא היה לבוש כל כך טוב, אז הבאתי לו את המייל שלי. אמרתי, לפה אני לא נשאר, כי אני לא יכול להישאר בזה. עלינו את כל העלייה, אני לא זוכר בדיוק את המקום שם, אבל צריך לסיים את כל העלייה, אני חושב שקוראים לזה מפלצת או משהו. או קצת לפני, לקח לנו שעה להגיע לשם, בינתיים יש שם בינתיים רכבים תקועים, רק רכבים של העירי הנוסעים עם שרשיראות, ואני עולה איתו, ואני עם חולצה, נשארתי רק עם חולצה לבנה, ואני מרגיש כפור, הרגליים מתפוצצות לי מקור. הגענו למעלה, הבנתי למה עליתי עד למעלה, חשבתי אולי הרכבת עדיין עובדת. ואז הבנתי למעלה שגם הרכבת לא עובדת. מישהו עבר שם, אמר לי שאין רכבות, אין מוניות, אין כלום. להגיע לצד השני של ירושלים זה 3 שעות ברגל נראה לי, בלי השלג. לא היה לנו סיכוי גם לעשות את זה, היינו 4 אנשים. ואז הסתכלתי לשמיים, אמרתי, מה אני עושה? חוזר עוד חצי שעה לכיוון הדסה, עושה שם, איך אנחנו נשארים שם 4 אנשים וחותרים? שמתי את השמיים, את העיניים לשמיים, אמרתי, מאיפה יבוא עזרי? ואז פתאום ראיתי מישהו פותח את האוטו, במרחק של איזה 100-200 מטר. רצתי אליו, בינתיים הם רצו אחריי, הגעתי אליו, אני רואה בן אדם רוסי, לא יודע לדבר עברית, עולה לג'יפ, אני אומר לו לאן? אז הוא אומר, פסגת זאב, הוא לא יודע לדבר עברית, אבל הוא נוסע לפסגת זאב, כמה אנשים ברכב, בינתיים מישהו, זה שהיה איתי, אז הוא ידע לדבר אנגלית, הוא דיבר איתו, הוא אמר לו שהוא נוסע לפסגת זאב, הוא לא יודע את הדרך, הוא מפעיל ווייז, יש לו 4 מקומות פנויים, והוא ישמח אם נצטרף אליו לנסיעה. ונסענו איתו, יש לי שיום גם על רכב, גם על משאית, אבל איך שהוא נסע, הגלגלים מאחורה שנוסעים על שלג, במיוחד שלא מפנים אותו, אז הגלגלים כל הזמן הם זורקים ימינה ושמאלה, הוא צריך כל הזמן לתמרן עם ההגה בשביל להצליח לנסוע. בינתיים הוא כיף מכוניות, כי כל המכוניות תקועות, מימין, משמאל, כאילו נכנס לו דיסק לקחת אותנו חזרה לישיבה.
יפה, יפה. אוקיי, זה היה לפני שנה בדיוק? לא. כמה שנים זה?
לפני 8-9 שנים. זה היה ביום חמישי, ירד חצי שעה שלג, שממש עשה מזקים בירושלים.
יפה. מה איתך היום?
היום, ברוך השם, אני נשוי כבר 6 שנים, 3 ילדים.
איזה יופי. אוקיי, תודה לך על הסיפור הזה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. הטלפונים שלנו זה 03-593-93, אם לספר סיפורים, אם לשאול שאלות, אם להתייעץ, כל מה שאתם רוצים. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו, תודה רבה לאורי כהן, תודה רבה לשלומי פולק, תודה רבה לאלי, לרב אלי פריינד, מנכ"ל מוסדות הרשב"י, ותודה למשפחת טופורובי, שאני מקווה שהם לא הולכים לאכול אותי, אבל זה היה חשוב כל כך לספר את הסיפור הזה. שאפילו שאני מכיר, פחות או יותר, לא ידעתי במה מדובר. אנחנו מסיימים שעה ראשונה. כאן חיים ולדר, תחזרו אלינו מיד אחרי החדשות.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד איתי.